עמוד למד זין ומכה. התחלנו את זה פעם שעברה, אבל את ההפסקה בשבועיים נחזור. כל נתיקה שממערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים למרחקי אידאליהם העליונים, כשהיא באה בין ביחיד ובין בציבור, הרי היא מערערת את יסוד העושר והטוב כולו. גם בצורה כהה וזהירה, כשחל ברוח העליון, המאוגד לאידיאליות, המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש בה מעיין חיים ההולך ומתגבר, מחיה דורות, מאשר תקופות, ומיישר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חייהם, הקטנים והזמנים. אורו של משיח, העושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל העושר הפרטי, מחובר עם העושר וההצלה המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. הצפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים. היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. נתיקה כל דהי מראשית הרום, מאחרית העדן המעולה, נפילה היא לעמקי שחת, וסערים קמים ומשחקים במקום זמירות שרי קודש לנועם שיח סוד המוני מעלה. האמונה העליונה היא בעצמה המנהגת את החיים אל המרומים שהיא שרויה שם. היא בעצמה, בחטיבותה העליונה, בצורתה משוכללת באמונת ישראל, נותנת את האומץ ומפתחת את החוב העמוק לאשר את החיים כולם וכל הפרטים שבהם, מעומק ראשית עד עומק אחרית, לאותה שאיפה מאושרה הבלתי פוסקת מלפעום בלבבות הקדושים מאושרי אלוקים חיים, ומהם הולכת היא הזליפה השירית ומתגברת על החיים כולם, וכל עדינות שבלב, שבלב כל איש וכל בריאה, מאושר העדן היא לוקחת את רכושה. כשמתגלמת שאיפה, כשמתקרבת אל המציאות, והמציאות מציאות קרובי ובאפלה היא שרויה, צריכה היא תמיד הגנה שלא תאבד את ברק עומק חייה. אורו של משיח באמונה נעוץ, והאמונה באור קדוש ישראל בחיים, בחיים וחובותיהם היא מבוססת. האמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבד, היא מביאה אל מרומות מציאותיה את כל חוסבה, כי אם בהתוויית הדרך לכל מערכי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים, על פי עוזה וחוסנה המרום בקדוש. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. מידה זו היא של אומות העולם, שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל, וממילא נדע שגם ההסתכלות לקויה ורפויה. ההסתכלות הבהירה שולטת על הכל, על כל סדרי החיים והחברה ועל כל האישיות היחידה, על כל מזג ותקופה, על כל חפץ ושליפה. אבל תלויה הרפיון אשר ממקור ישראל יצר ואחדות האומיים כלולים, יש בהם ברק אור קודש, ניצות שיוכל לעלות ולבוא לידי לבת אש קודש. אני רוצה לעצור כאן. הרב מדבר על בחתפילה, על התפיסה הכללית שלנו ושל העולם, ואחרי זה, בחלק השני, הוא עובר לתאר את הזמן שלנו, את הדורות שלנו, כשיש כאן רמזים לציונות, לסוציאליזם, לכל מיני תנועות שנכנסו לתוך עולם של ישראל. אז ראשית הזכרנו את זה, ריבונו של עולם כשברא את העולם וברא את האדם, היו לו ציפיות מאוד גדולות, הציפיות של שלמות, רוממות, שמחה גדולה, כשגן העדן היה נקודת מוצא. גן העדן זה לא היה סוף הדרך, כמו שהיום אנחנו מתארים לעצמנו את השלמות של האדם שהוא יגיע לגן העדן. שם אדם הראשון היה כבר בגן העדן, כלומר שהיה צריך להגיע למקום יותר גבוה מגן העדן. הראיה שאנחנו רואים שבגן עדן שהיה האדם הוא קיבל ציווי לעובדה ולשומרה, זאת אומרת שזה לא הכל מושלם, יש יותר גבוה מזה. בנוסף לזה קיבל אזהרה, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אז אם היו אזהרות, סימן שגן העדן לא היה מושלם, וממילא הרצון של הבורא היה שאדם יגיע לגן עדן מושלם, שזה עוד לא היה אי פעם בעולם. גן העדן הראשון הקודם הוא היה בדרך לשלמות, אבל הוא לא היה שלם לגמרי. גן העדן האחרון הוא יהיה שלם לגמרי, שם כבר לא יהיה טוב רע, שם יהיה רק עץ החיים, שם תהיה שלמות שאין אחרי הנפילה. כך שאפשר לראות את כל העולם מאז הבריאה ועד התכלית שתהיה, והיא תהיה, כי אצל הקדוש ברוך הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אין אפשרות שהשם אמר וזה לא יהיה, הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה, לא ישאל ויחזר ובין אדם ויתנחה. השם לא טועה ולא נכשל והדרך שלו מצליחה. נכון, בינתיים הוא נתן את זה ביד האדם והבחירה של האדם היא קלקלה, אבל הבורא ידע את זה שיש בחירה לאדם, וידע שאדם יכול לקלקל, ואם בכל זאת הוא ברא אותו, זאת אומרת שהוא ראה שגם דרך הבחירה אפשר יהיה ואדם יגיע לגן עדן העליון השלם, אם כי יותר מאוחר. זה יהיה יותר מסובך, אבל זה יגיע. כי אחרת השם לא היה נותן לאדם בחירה, ולא היה מכוון את כל הבריאה למה שהיא. אז כבר בהתחלה יש תוכנית אלוקית, שהיא יוצאת מנקודה מסוימת, מהמחשבה האלוקית, שהיא כולה טוב, כולה שלמות, כולה מתוקנת, אין בה שום חיסרון, והשם ממנה ברא, הוריד קצת את המחשבה האלוקית העליונה השלמה למציאות פחות מתוקנת, אומנם עדיין עליונה מאוד, שזה היה בגן עדן לפני חטא האדם, שזאת מציאות שאנחנו לא מכירים אותה. זה לא רק גן עדן היה שונה, גם העולם הזה היה עולם אחר. העולם שאנחנו חיים בו היום זה לא העולם שהשם ברא אותו. העולם שהשם ברא אותו לא היה בעצב תלדי בנים, לא היה הריון של 9 חודשים, זה בא מהכללה. בעולם שהשם ברא, עולם הזה, לא גן עדן, הטבע היה שאישה הרה ויולדת יחדיו, מה שהנביאים אומרים לנו שזה מה שיהיה, שבאותו יום של ההיריון תהיה גם הלידה. לא היה בזעת אפיך תאכל לחם, לא היה קוץ ודרדר תצמיח לך, לא היה כי אפר אתה ואל אפר תשוב. הגוף שלנו היום הוא בנוי כך שהוא יפר, שהוא לא ימות, זה גוף שלא יכול לחיות לעולם. כל המציאות שלנו היא מציאות בדיעבד, שהיא מתוך הכישלון של האדם הורידה את המציאות למצב כזה שהשם לא ברא אותה. השם ברא את העולם הזה הרבה יותר שלם. קל וחומר גן עדן. גן עדן היה, אנחנו לא יכולים לתאר לנו, זה נראה לנו משהו חלומי, משהו רוחני, כאילו לא מציאותי, אבל זאת הייתה מציאות. והאדם הראשון היה בגן עדן בגוף שלו, לא בנשמה שלו, כמו שהיום צדיקים זוכים שהנשמה שלהם תהיה בגן עדן. אדם הראשון, הגוף שלו היה כמו הנשמות של הצדיקים היום. אפשר להבין איזה עולם עליון זה היה, ואף על פי כן הוא עדיין לא היה שם. צריך להיות גן עדן יותר עליון ממנו. ולזה השם כיוון את האדם, וכך שאנחנו רואים את המציאות בעין האלוקית, מתחילה מהחוכמה והרצון האלוקי שהיה שלם בלי גבול, אבל זה הוריד אותו לתוך מציאות עם קצת גבולות, שזה היה גן עדן הראשון, ועולם הזה הראשון. העולם הזה ירד למטה אלפי מדרגות. גם גן העדן ירד, הוא לא אותו גן העדן שהיה. אדם הראשון קלקל המון בשמיים ובארץ, והעולם הזה המשיך בהרבה הרבה ירידות. דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, סדום והמורה, מצרים, בבל, כל מה שאנחנו יודעים שהיה במשך הדורות, עד שהגיעו ישראל. כשהגיעו ישראל התחיל טיפוס למעלה, השם הבדיל את אברהם והתחיל להכשיר את התיקון הכללי של העולם דרך אברהם, יצחק ויעקב, שהם שורשים לעם ישראל, כדי לבנות עם שלם יותר גבוה מהשורשים שלו, הרבה יותר משוכלל. לזה הייתה צריכה להיות יציאת מצרים, דור המדבר, אכילת המן, הליכה ביום בעמוד ענן ובלילה בעמוד אש, מעמד הר סיני, 40 שנה במדבר של חינוך ולימוד משה רבנו, אחרי זה יהושע בן נון, כניסה לארץ, חיים בארץ, בניין המקדש, נביאים, מלכים, מלכים שאין דוגמה להם בעולם, כמו דוד ושלמה, עשה, יושפט, חזקיהו, זמן של חזקיהו, כתוב שבכל ארץ ישראל לא היה תינוק ותינוקת שלא בקיאים בטומאה וטהרה. ואחרי זה שוב ירידה, גלות בבל, חזרה מגלות בבל, בניין זמני פחות מוצלח מבית ראשון, הפעם בלי נבואה, בלי אורים ותומים, בלי כל מה שהיה קודם, אבל זה אין מה להשוות למה שהיה לפני שהיה עם ישראל. עם ישראל הוא כבר עם עם תורה, עם כל הירידות שלו הוא עם עם תורה. ואחרי זה שוב גלות, הגלות הארוכה, וחזרה לארץ ישראל, וזה ממשיך עד שאנחנו מגיעים ונגיע לתיקון העליון השלם. אז יש כאן קו אחד שעובר בכל, כמו חוט השדרה שהוא מתחיל מהמוח ויורד עד הקצה, שמשפיע על האיברים התחתונים שלנו, על כפות הרגליים ואצבעות הרגליים, והכל הכל מופעל כשהכל מחובר בחוט אחד עד למעלה למעלה. וכך יש קווים ארוכים ארוכים שמתחילים עם ראשית הראשית ומגיעים עם אחרית האחרית, ואת הקווים האלה אנחנו חיים בתוכם, אנחנו מרגישים, מכירים, בפרט אנחנו שקיבלנו את התורה, ולא רק סיפורים או דמיונות, יש לנו ידיעה שהגאולה תהיה, ולא רק שהגאולה תהיה במובן הזה שעם ישראל יבוא לארץ ולא ירדפו אותו, אלא גאולה תהיה עם חזרת הנבואה, חזרת הקדושה, בניין המקדש, חזרת הכהונה, עבודת המקדש, סנהדרין, תורה, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים נכסים, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, שלום עולמי, תיקון של העולם כולו, ואחרי זה תיקון הטבע, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסירפד יעלה הדס, והיה המדבר לאגם מים, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילן, כי נבקעו במדבר מים ומחלים בערבה, ועוד למעלה מזה תיקון של השמש והירח, והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה ישיבתיים, ועוד למעלה מזה ביטול מלאך המוות מהעולם, בילה המוות לנצח, מחה השם. ומה יהיה אחרי זה? אנחנו מבינים שזה עולם שבו עבודת האדם תהיה הרבה יותר מרוממת, הרבה יותר שלמה, ומתוך זה אנחנו מדברים על שלמות כזאת שאת הציפייה אליה אנחנו מרגישים בלב, ואנחנו חיים עם הציפיות האלה, ועם זה, עם האמונה הזאת, ישראל הצליחו לצלוח את הגיהנום של הגלות, כל השואות ואת כל הרדיפות ואת כל ההשפלות, אלפי שנים איך עמדו בזה, רק בזכות האמונה הזאת, בידיעה שאנחנו עוד נגיע ואנחנו נחזור לארץ, ואנחנו הרבה יותר מזה. זה תיקון עולם במלכות השם. למה אין סכנה שהצדיקים יפלו כמו שנפל האדם הראשון? אין סכנה כזאת, כי אנחנו כבר עברנו את כל מה שעברנו בעולם הזה, עם כל הניסיונות, כמו נפילה. מי שנפל בעברי הוא מחוסן, כמו מי שחלה והחלים, אז יש לו חיסון כבר.
ואם ככה, אז איזה נמד יש יותר גבוה? אם הוא פחות היה שם, אם הנשמה
צריך להיות
שם, אז
איזה נמד
צריך להיות
כאילו
יותר
מושם מזה? אנחנו כל כך רחוקים שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. אז אומרים שאדם ראשון היה בגן ולא בעדן, אבל היה צריך להגיע לעדן, אבל עדן אי אפשר להשיג, ואפילו הנביאים לא ראו את זה. עין לא ראתה אלוקים זו לצבא.
זה נכלל
בדוגמה
הזאת?
אדם ראשון היה בגן, גן זה לא עדן. היה גן והיה עדן. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אדם ראשון היה בגן. לעדן הוא לא הגיע, ולזה גם צדיקים עדיין לא מגיעים. אדם ראשון, כדי קצת להבין את הגוף שלו, יכול לתאר את הגוף של משה רבנו, שיכול לחיות בלי אכילה, בלי שתייה, בלי שינה, שכל המגבלות של עולם הגוף, עולם החומר, לא מאיימות עליו, לא מגבילות.
אז איך יש עדיין הרבה מאוד עבודה? איך עדיין יש עבודה לעובדה ולשומרה? אם הגעת לרמה כזאת, גם בגאולה, הרב אמר שאנחנו נגיע לעבודה, תהיה יותר מעולת. אם הגענו למצב הזה, ומה עוד יש לתקן? אחרי שמתקים את החי, צומח, נומם, הכוכבים?
הרבה יותר חשוב, לתקן את הרוח. כל הדומם וכל הכלים אלה רק כלים, אבל מה שחשוב יותר מהכל זה הנשמה שלנו. זה אותה צחור, היא יכולה להגיע לגבהים הרבה יותר גדולים. אנחנו היום מצפים שיהודים כולם ישמרו תורה, אבל אתה רואה שגם אלה ששומרים תורה יש להם הרבה הרבה יותר מה לזכך את שמירת התורה והמצוות ואת התפילות, אלה שמתפללים. כשהכלי לא מתוקן, אז הנשמה נעצרת, היא לא יכולה לעשות שום תיקון, היא מוגבלת. גם כשהנשמה היא בתוך הגוף, אז היא מגביל אותה.
אם ככה, אז לא היה מקום מלכתחילה לשים את הנשמה במקום שהכלים
בה לא מתוקנים. השם שם כלים מתוקנים, אדם הראשון הוריד את הכלים.
אבל מה שגם לפני כן היו...
לא שלמים, לא שלמים. הייתה קודם אפשרות של בחירה בתוך הרע, אבל עדיין הרע לא היה בתוך האדם. אחרי החטא, הרע הוא בתוך האדם. לא יהיה בך אל זר, איזהו אל זר שהוא בתוכו של אדם, זהו יצר הרע. היום בתוך הנטיות הטבעיות יש נטיות הרע. נדמה לנו שזה חלק מהגוף שלה, זה לא היה. כן, אז אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים, אבל המבט הפנימי שלנו רואה את הקו הזה, מאיפה באנו ולאן אנחנו עתידים להגיע. והחיבור הזה שלנו, חיבור הנפשי, שאנחנו מחוברים לאור גדול מאוד שהיה ועוד יותר גדול שיהיה, זה נותן לנו את היכולת להחזיק מעמד במצבים המסובכים, וזה נותן לנו אפשרות גם להתקדם כל זה ולא לדרוך במקום, כי אנחנו מצפים לעליות גבוהות מאוד. כל נתיקה שבמערכי הלב מהקווים העליונים הארוכים, ארוכים כיוון שהם לאורך כל העולם, כל ההוויה, כל המציאות, במרחקי אידאליהם העליונים, כשהיא באה בין ביחיד ובין בציבור, הרי מערערת את יסוד העושר והטוב טוב. אם אדם מנותק מהראייה הזאת, הוא חי את היום יום, הוא חי את הזמן, אנחנו חיים את הזמן, חיים מהעיתונות, מהתקשורת, ממה שבני אדם חושבים. זה לוקח מהאדם את העושר, כי כל אחד יודע שאחרי כל החיים, נכון, יש שנים שהוא צעיר, הוא מזדקן, בדור הבא כבר יסתכלו עליו כעובר בטל. זה מישהו שלא שווה כלום. הדור יתפתח יותר, והוא כבר לא שווה שום דבר. ובסוף, או שהוא ילך לבית אבות, או שווה באיזה מקום, יגמור את החיים. זה נותן רצון להתאמץ, זה נותן רצון להשתדל לטוב, כאילו אין לזה ערך. אם לא מחוברים למהלך גדול שאנחנו חלק ממנו, אנחנו לא אבק שאף באוויר ונעלם, אנחנו חלק מגזע עצום שכל אחד מאיתנו נמצא בתוך הגזע הזה, אבל הגזע הזה הוא מהשמיים ועד הארץ, או מהארץ ועד השמיים. אנחנו חלק ממהלך עצום, אנחנו לא בודדים לעצמנו, אנחנו לא חיים לפי ההווה, וכל התקווה שלנו שה-70 שנה שלנו יהיו שוות משהו, שנעבור אותם יותר בקלות. כמו שאנשים אומרים, פעם אחת חיים, לא חיים פעמיים, צריך לנצל את החיים, צריך מהר, ומה יהיה אחר כך? בשביל זה חיית, בשביל לאכול עוד גלידות ועוד בשר ועוד, מה נשאר מזה? יבוא יום שאפילו תעבור לזה, וזה הכל נמאס אצל האדם. ברזילי הגלעדי אומר לדוד המלך, כשהוא מציע לו לבוא לארמון שלו, הוא אומר, עוד אין לי הנאה יותר משרים ושרות. צעירים, מתענגים, שומעים זמרים, זמרות, זה כבר, זה לא מעניין אותי בכלל. זה לא מדבר אליי. אוכל, זה כבר לא חשוב לי. מה יש לי עוד בכם? מי שאין לו את החיבור לקווים הארוכים העליונים האלה, החיים שלו הם אומללים. הוא לא יחתור לתקן את העולם, להביא אושר לכולם, להביא את הטוב. אולי הוא יעשה טוב למי שלידו, כי הוא מצפה שאולי גם לא יחזירו עם טוב אגואיסטי כזה. אבל הערך של החיים, אפילו הפרטיים, קל וחומר, הציבוריים, מדינה חיה לעצמה, מתכננת את החיים של המדינה לפי השנים הקרובות. זה יהיה לנו כמה שנים של שקט עם הערבים, אם אנחנו ניתן להם ונוותר על חלקים מהארץ, בסדר, למה לא? שלא יהיה לנו 10 שנים של מלחמות. אנחנו מפסידים את ארץ ישראל לדורות הבאים, מה זה חשוב? העיקר שאנחנו נהיה בשלום. שלנו יהיה שקט. אנחנו לא מחוברים למה שעתיד להיות. גם החיים הציבוריים שלנו ושל כל העולם. אין תקווה, אין לאן לשאוף. ממילא אין רצון לתקן, אין רצון להשתדל. הרצון להשתדל זה רק לתקן את החיים הפרטיים שלנו. שלנו כעת יהיה עושר. אם זה על חשבון אחרים, מה אכפת לנו? העיקר שלנו יהיה טוב. זה הביא לכל התפיסה הקפיטליסטית שחטוף ויכול, מהר לתפוס משרות, מהר להשיג משכורות גבוהים, מהר לנסוע לכל מקום בעולם, אולי יפסידו, יש משהו שעוד לא ראו אותו, ועוד כל מיני חיפוש של הנאות שכל אחד בתוכו יודע שזה שום דבר, שזה בסוף יעבור, לא ימצא שום דבר מכל זה. זוכרים, סיפרתי לכם, קראתי מישהי שכתבה תולדות חיים, אז יש לה פרק שם, חיים בזבל. סיפרתי לכם את זה? כן, שמעתי. היא ירדה מהבית לזרוק השפעה, והיא רואה את הילד של השכן זורק המון תמונות להשפעה. אז היא שאלה אותו, מה זה תמונות? זה של הסבא והסבתא, זה כבר לא שווה. הם חשבו שהם מנציחים את עצמם עם כל התמונות. היא זורקת את זה להשפעה. אז היא אומרת, בשביל מה להצטלם? בשביל מה לרדוף אחרי אלבומים ורשמים? מה הם החיים בלי אמונה? אין להם ערך. משתדלים לרמות את עצמנו עם הנאות עכשיו, כשבתוכנו יודעים שגם לזה אין ערך אמיתי. זה רק זמן. אנחנו רק מרמים את עצמנו. שאנחנו כעת נהנים, מתענגים, אבל אנחנו יודעים שזה לא שווה. גם בצורה כהה וזהירה, כשחל ברוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, הרי יש במעיין חיים ההולך ומתגבר, מחיי דורות, מאשר תקופות ומאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי עולמי עד, ומפנה להם את המכשולות שברחות חיים הקטנים והזמנים. לפעמים יש חיבור, דיברנו על הקווים העליונים האלה, הקווים הארוכים, והחיבור להם עושה את החיים מלאים ומוערכים, הניתוק מהם הוא התאבדות. לפעמים יש כאלה שמחוברים קצת, מחוברים קצת מצוות עושים, קצת מאמינים בעולם הבא, בתכלית, לא מחוברים לגמרי, אבל יום כיפור באים לבית כנסת, מפעם לפעם תורמים איזה תרומה, יש להם איזה אמונה שיש ערך לאיזה טוב, לא בשבילם, טוב שהוא טוב באמת. גם דבר כזה שאפילו שהוא לא שלם והוא קטן בהרבה מאותו החיבור הגדול של המאמינים שהם חיים באמת את כל ההווה ואת כל העבר ואת כל העתיד והכל זה עולם אחד שלם, וממילא הם קשורים לכל העם ולכל העולם, הם מקשרים את כולם ביחד, אבל גם אלה הקטנים יש בהם קצת אור שעוזר לחבר ולתת לחיים ערך יותר טוב, יותר טוב. כי גם אלה הם לא יעשו מעשים רעים מאוד, הם לא ירצו לנצל אחרים ולהשתלט על חיים של אחרים, הם בכל זאת מעריכים את הכל. אז יש לזה קצת איזה ערך שאולי במשך הזמן שאדם יזדמן לו להיפגש עם אנשים גדולים, ללמוד דברים גדולים, זה יאיר לו את החיים ויפתח לו פתחים שהוא יגיע לגובה יותר גדול, כי קצת חיבור יש לו. זה לא חיבור מספיק, אבל גם הקצת הזה יש בו ערך. זה עוזר לפנות את המכשולים, מכשולות ואורחות החיים. אורו של משיח, האושר העליון בחיי החברה והכלל, בצירופו העמוק אל האושר הפרטי, מחובר עם האושר והצלה המוחלטה של כל היש בתפיית המדינה. כשאנחנו מדברים על משיח, תיקון העולם, אז זה לא רק אושר עליון בחיי החברה, זה גם מחובר לאושר הפרטי. גם כל אדם פרטי בזמן הגאולה, החיים שלו יהיו הרבה יותר מלאים, הרבה יותר שלמים, כמו שאנחנו רואים בה, כל החזונות שמדברים על הגאולה, ושפט בצדק דלים והוכיח במשולן וארץ, החיים מסביב לתורה, מסביב לערכים, בזמנו של משיח כל הכללות האלה שהביאו לצמצום גדול של החיים של האדם, וזאת אפך תאכל לחם, שזה גרם של אנשים אין זמן לחשוב לעצמם, אין זמן קצת להתרכז באישיות שלהם, הם עבדים של החמר. וקצת אנחנו יכולים לראות איזו התקדמות גדולה יש ב-150 שנה האחרונות, לפני כ-150 שנה הם היו עובדים 14-13 שעות ביום. מה היה נשאר? כמה כוח היה נשאר לאדם? ובקושי הייתה פרנסה מזה, בכל שאפשר לחיות מזה, היו חיים והכל נגמר, חיים בקושי גדול מאוד. והיום לא רק שיש הרבה יותר אפשרויות והחיים הרבה יותר קלים מסביב, ברפואה, בבית, בקושי של החיים, מכונת כביסה, אפשר לבשל לקמן, אפשר לבנות אוכל מוכן, אפשר לעשן במקרר, אפשר להזמין אוכל, לא צריך לתרוח ולשחוק כל כך הרבה, הרבה יותר שעות פנאי, עובדים אלה שכבר נחשבים לעובדים קשה, 8 שעות ביום ויש 5 ימים בשבוע, יש עוד יום חופשי, יש יותר זמן לאדם להיות קשור עם המשפחה, עם ערכים שהוא מחפש לו. גם אם הוא עדיין לא יודע איזה ערכים והולך בכיוונים לא טובים, אבל אנחנו רואים שהכללה, הכללות על האדם הולכות ויורדות. ההיריון הקשה, בעצם דיבנים, כמה היה קושי בלידה, כמה נשים היו מתות בלידה. ברוך השם, זה משתפר מאוד מאוד, אין בכלל מה להשלוח את החיים של הרפואה היום, אורך החיים של האדם, היכולת לצמצם את הכאבים, את האיסורים. תחשבו שפעם היו עוקרים שיניים בלי האדמה. אם חושבים על זה, אז רק מזעזע איך היו עושים את זה, אבל היו עושים את זה. היו עושים ניתוחים אשורים, היו עושים ניתוח, שהיה צריך לעשות ניתוח עם איזה האדמה, מכת עלה על הראש. ואז עושים את כל הניתוח שצריך, כשאדם מאבד את ההכרה. כן, לחשוב איזה תנאים היו. מלכה של אנגליה, לפני 220 שנה או 250 שנה, מלכה אן, היא הספיקה ללדת בחיה 18 ילדים, 17 מתו בחיה כילדים. ילד אחד יצטרך ב-18 לילות. להבדיל כמה היום, כמה זה השתנה היום. מחלות ילדות שהיו קוטלות אלפי ילדים. וזה היה כאילו גזירת הגורל. הנה לאט לאט העולם הולך ומשתפר. כן, אז העושר הפרטי הוא יהיה חלק מהתיקון הכללי. התיקון הכללי זה לא רק שיש משיח לישראל ואנחנו שומרים מצוות, שומרים שבת, לומדים תורה, אבל בגוף שלנו אנחנו עדיין חיים בצער ובסבל. לא, כן, כמו שהרמב"ם כותב, שהמעדנים יהיו כעפר ואף אחד לא ירדוף אחרי המעדנים, זה לא יעניין את אף אחד, אבל כולם יהיו פנויים לעבודת השם, לגדול בתורה, לגדול בהבנות של התורה, בלימוד של התורה. גם לא יצטרך לתרוח הרבה בשביל פרנסה, והכל יהיה קל מאוד. וחוברו עם העושר והצרה המוחלטת, המוחלטה של כל היש בתחיית המתים. אחרי שבא המשיח, אנחנו יודעים, עוד שלא כתוב בדיוק אם זה מיד אחרי זה או זה ייקח שנים אחרי זה, 100 שנה, 200 שנה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שיש גם תחיית המתים. תחיית המתים זה אומר שההצלה והישועה זה לא רק לדור של המשיח, זה לכל הדורות שהיו. כל אלה שנהרגו ומתו, כולם יחיו, ובזה אנחנו רואים שהעולם כולו קיבל תיקון. הם שאלו את רבנו סעדיה גאון, אם מישהו, הרומאים שמו אותו בכלוב של אריות וטרפו אותו ואכלו אותו, איפה הוא יחיה? איפה הוא שואל יחיה? לא, שאין מעצור לקדוש ברוך הוא לאסוף את כל חלקי הגוף שלו, לקבץ אותם יחד ולבנות אותו מחדש. תחיית המתים, אין מעצור לקדוש ברוך הוא. וזה כשאנחנו רואים את התפיסה הזאת, אז אנחנו לא קוראים את כל מה שעבר עלינו ואומרים ברוך השם שאנחנו לא בתוך זה, אבל מה עם כל אלה שעברו את זה? מה עם כל אלה שעברו וסבלו כל כך הרבה סבל? מי יכפר על זה? טוב, לנו יש מדינה, אבל מה עם אלה שנרצחו בשואה? מה עם אלה שרמסו את הכבוד שלהם, חיללו את הגוף שלהם, עשו מהם סבונים או כל מיני דברים נוראים אחרים, קוזקים שבקעו נשים בהיריון, בקעו להם את הרחם והכניסו לשם חתול ותפרו את זה איתם ביחד. הם דברים נוראים, מה שהברברים האלה עשו. מה יהיה עם התיקון של כל זה? נראה לנו עבוד. בסדר, אז אנחנו היום בדור, ברוך השם, אנחנו שולטים. למרות שגם בזמן שלנו שולטים פשעים של ערבים, פראי אדם שעושים דברים נוראים. כן, אבל בכל זאת אין מה להשוות. כמו שמיים בארץ, לעומת הדורות שהיו. אז מה מתקן את זה? יהיה תיקון, תחיית המתים. תחיית המתים תבטל את כל הרע, לא רק שקיים, אלא גם שהיה. וזה התיקון המוחלט, על ידי תחיית המתים. יש במדרשים שהקדוש ברוך הוא יחיה את טיטוס ואת נבוכדנצר, יראה להם את כל אלה שהרגו שהם חיים, יראה להם את בית המקדש בנוי, ואחרי זה יביטו. שהם יבינו שכל מה שהם עשו לא הצליח. הם חשבו שהם הצליחו, והם לפחות דיכאו את עם ישראל, יראו שזה לא. כשלומדים את זה, ואנחנו מחוברים בזה, באמונה שלנו, זה נותן לנו שקט נפשי, עם כל הכאב וכל הצער שעדיין החילול השם הזה עוד לא נגמר, מה שהתעללו בישראל, אנחנו יודעים שיהיה איזה טיפול. זה לא יישאר. כן? על כל טיפה וטיפה של דם יהודי שנשפח, השם יביא לזה טיפול. הכל יהיה לטובה. איך זה יהיה? כן? התיקון המוחלט של העולם. השם לא ישאיר פינה אחת אפלה בתוך ההיסטוריה. לא רק בעובד, גם בעבר. ואז אנחנו נסתכל על האיסורים שעברו, כמו שאישה מסתכלת על חבלי לידה, שהיא ילדה את הילד, ואחרי שהיא רואה את הילד שלה חי ובריא, החבלי לידה כבר לא מפריעים לה. היא כבר לא זוכרת את זה בטראומה גדולה. אבל אם חלילה היא לא הייתה יולדת, או שהייתה יולדת ילד מת, אז היא לא הייתה רוצה עוד להראות. היא לא רוצה עוד להולדת. שמה? לעבור איסורים כאלה, קשיים כאלה, בסוף בלי תוצאות, בלי כלום, למה? אבל כשהיא יודעת, היא רואה את הילדים של החיים, הם מאושרים, אז היא מוכנה לעבור כמה לידות עם כל הקשיים. יש אמהות שגם ילדו עם ניתוחים ומוכנות לעוד הריון ועוד ניתוח ועוד לידה, העיקר שיהיה ילד חי, היא יודעת שהם. הקרבה למען הילד החי והבריא שהוא ממשיך את הדורות, זה נותן להרבה חיות. וכך לעתיד אנחנו נראה את כל הצער שעבר מתוקן, אז זה כבר לא יפריע לנו. כך נאמר בישעיה, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. יבוא יום שנגיד תודה על כל הצער שעבר. היום זה נראה לנו לא מובן. איך אפשר להגיד תודה על כל מה שהיה? מאמינים שכל מעשה השם לטובה, וכשאנחנו שומעים על דברים נוראים, קשה לנו להבין איך אפשר להגיד שזה טוב. האמונה מלמדת אותנו שזה יהיה כך. לכן מתוך זה אנחנו יכולים לברך גם היום, כשחלילה יש בשורות לא טובות, אז גם היום כדור של לברך בשמחה. מתוך האמונה הגדולה, כי כשאנחנו יודעים שאנחנו מחוברים לתיקון המוחלט הזה של תחיית המתים, אנחנו יודעים שאחרי זה כבר לא נשאר יותר צער בעולם. כן.
אבל בסופו של דבר
אדם
שקורא למשהו רע,
אבל אם אחר כך אתה רואה את אותו אחד שנפטר, שהוא קם לתחייה בצורה הרבה יותר גדולה וטובה ומאושרת ממה שהוא היה כשראית אותו נפטר.
אבל כמו אתה אומר, הברכה עכשיו בעולם הזה שאנחנו
מבקשים, שהיא תהיה בשמחה, מתוך אמונה בשם, אמונה גדולה בשם, שאם השם עשה את זה, אז השם עושה רק טוב.
למה יש שמחות, כאילו זה טוב, לא?
למה מצטערים? כי צריך להתייחס לרגשות שלנו. אנחנו בני אדם, אי אפשר לבטל את הרגשות שלנו.
אז זה נובע מתוך הסיבה גדולה שהכל יהיה טוב.
בינתיים אנחנו מרגישים את הצער. האמונה היא נותנת שקט ללב, אבל אולי לשכל, אבל לא ללב. בלב יש את הצער. בתורה לא רוצה שנהיה לא בעולם. אז הצפייה לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. לא לצפות לדברים קטנים, אלא לעתיד הגדול. והקושי של לחשוב על הציונות שחלמו, החלום הגדול שתהיה לנו מדינה, הדגל של הרצל היה דגל עם שבעה כוכבים. מה זה השבעה כוכבים? שבמדינה הזאת יעבדו 7 שעות ביום. זה החלום הגדול שלה. לא בית מקדש, לא נבואה, לא מלכות בית דוד, 7 שעות ביום. מה ההבדל בינם ובין הגויים? מהגויים מחכים ל7 שעות ביום להוריד את העבודה. בשביל זה עברנו 2000 שנה, בשביל זה קיבלנו תורה, בשביל זה כל העבר שלנו זה בשביל שנעבוד 7 שעות ביום. טוב, כשאין מספיק חיבור לאמונה, אז מסתפקים בקטנות. והסכימו לחלוקה, כשדיברו על חלוקה של ארץ ישראל, הסכימו לחלוקה, ואז כתב הרב זמבה, לנו יש תורה אחת וארץ ישראל אחת. אנחנו מבינים שכל אות בתורה קדושה, וכל יהודי שיודע מה זה תורה, לא יוותר על אות אחת בתורה. וכל יהודי שמבין מה זאת ארץ ישראל, לא מוותר על חלק קטן מארץ ישראל. כי הקדושה שלהם מופיעה רק שהיא בשלמות. אם מדברים רק על חלק, זה אומר שלא מבינים מה זה קודש. וקודש אין חתיכות. קודש זה שלמות. הצפייה האידיאלית מגוונת את הגוונים העליונים החיים. היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. צפייה אידיאלית, כשאנחנו מצפים לאידיאלים הגדולים האלה, זה לא אומר שאנחנו אומרים שהעולם הזה הוא לא שווה, אין לו ערך, רק מי שלומד תורה שווה, אלא אנחנו יודעים שיש הרבה תפקידים שיביאו לזה. צריך להיות גיבורים, אנשי מוסר, צדיקים, בעלי חסד, רופאים, כמובן התורה היא הלב, הנשמה של הכל, אבל אנחנו יודעים שכל תיקון יש לו ערך. כל מה שאפשר להקל ייסורים מחולה, יש בזוהר שהוא שואל האם מי שמרפא חולה אז הוא עושה נגד רצון השם, השם עשה שהאדם יהיה חולה, הרופא מרפא אותו, הוא עושה נגד רצון השם. אז הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא שמח בכל מי שמטיב לאדם את המצב שלו. למרות שזה היה בגלל אבונות שלו, אבל השם לא רוצה אותו מסתכל. וכל מי שעוזר לרפות אדם, להקל מאדם ייסורים, להקל לו את הפרנסה, לשמוע מישהו שיש לו צער והוא רוצה לשפוך את ליבו, כל מי שעושה איזה טובה לאדם, יש בזה חשיבות עליונה אצל ריבונו של עולם. לכן האמונה הזאת, שהיא מדברת על שלמות של כל העולם, היא לא מסתפקת רק שלחלק מסוים יהיה תיקון. היא רוצה כל תיקון, כל חלק וחלק. מי שעוזר לבריאות, מי שעוזר לפרנסה, מי שעוזר למצב רוח של האדם, מי שעוזר כלכלה שלו, לכבוד שלו, מישהו פגעו בכבודו והוא מאוד מבויש ובא מישהו ומעודד אותו, כל דבר ודבר. האמונה הזאת היא נותנת גוונים שונים לכל מה שיש בחיים. היא לא מצמצמת את הכל, העיקר זה ללמוד תורה והעיקר זה לכן מצוות. היא רואה את החיים עם כל הגוונים שלהם ויודעת שבכל גוון וגוון צריך לעבוד, לשפר אותו, לשכלל אותו. כמובן, התורה, המצוות, הם הלב של הכל, הם במרכז של הכל. אבל היא לא מבטרת על שום תיקון בחיים. כל תיקון של החיים יש לו ערך מבטר. טוב,